שלום לכולם.
והנה אנחנו שוב נפגשים, פרשה בקצרה. אולי הפעם הפרשה תהיה קצת ארוכה. לכן אבקש מכם סבלנות, כי הנושא שלפנינו הוא מעניין ומורכב. פרשת השבוע שנקרא השבת, פרשת עקב. פרשה השנייה מתוך שבע דני חמתה. אם נתבונן, נמצא שבפרשה הזו ישנם שמונה מצוות. שש מצוות והן מצוות עשה, ושתי מצוות לא תעשה. בואו נקריא אותן. שלא להנות מעבודה זרה ומשמשיה, שלא להנות מתקרובת עבודה זרה, לברך את השם אחרי אכילת המזון, לאהוב גרים, לירא מהקדוש ברוך הוא, לבוא לדשם בתפילה, להידבק ביודעי תורה, ולהישבע בשמו יתברך באמת. אלה שמונה מצוות שנמצאות בפרשה שלנו. כל מצווה היא מיוחדת, כל אחת בפני עצמה. אבל, מעניין, ישנה מצווה אחת, שספר החינוך מייחד אותה על פני כל שאר המצוות שקראנו. ובואו נראה מה אומר בעל ספר החינוך. במצווה תף למד ב' כותב בעל ספר החינוך, מצוות יראת השם, ונוהגת מצווה זו בכל מקום ובכל זמן ובכל מין האדם. וזאת אחת מן המצוות התמידיות על האדם, שלא ייפסק חיובן מעל האדם לעולם, אפילו רגע אחד. ומי שבא דבר עבירה לידו, חייב להעיר רוחו ולתת אל ליבו באותו הפרק, שהשם ברוך הוא משגיח בכל מעשה בני אדם, וישיב להם נקם כפי רע המעשה, וכפי רוע המעשה, ועובר על זה ולא שט ליבו, בחר באותם השעות, ביטל עשה זה. וזוהי שעת קיום עשה זה, בכוון, אמר בכוונה. ואולם כל ימי האדם וכל עיתותיו בכלל המצווה, לעמוד זריז ונזכר עליה. כלומר, מי שמדבר על כך בהרחבה הוא ספר החינוך. ומי שמדבר על ספר החינוך ומביא אותו, הוא באמת הביאור הלכה במשנה ברורה. בסימן הראשון, בשולחן ערוך, מביא המשנה ברורה, החפץ חיים, כך הוא כותב, על דברי הרמ"א, בסימן א' בשולחן ערוך, וכך הוא כותב. שיביתי השם לידי תמיד, הוא כלל גדול בתורה, ובמעלות הצדיקים, אשר הולכים לפני האלוהים. כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו, והוא לבדו בביתו, כי ישיבתו ותנועותיו ועסקיו, והוא לפני מלך גדול. ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו, והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כי דיבורו במושב המלך. כל שכן, כשישים האדם אל ליבו שהמלך הגדול, הקדוש ברוך הוא, השם מלוך כל הארץ כבודו עומד עליו, ורואה במעשיו, כמו שנאמר, אם מסתר איש במסתרים, ואני לא הראינו נאום השם, מיד יגיע אליו היראה וההכנעה, ופחד השם יתברך, ובושתו ממנו תמיד. מעניין גם המורה נבוכים, בפרק ח' ב' מביא זאת. ולא יתבייש מפני בני האדם המלהיגים עליו בעבודת השם יתברך, גם בהצניע לכת. זה רמה מפורסם, שמובא בתחילת השולחן ערוך. אבל על הרמה, מדבר המשנה ברורה. וכך הוא כותב, שיש מצוות חיובן תמיד, ולא ייפסקו מעל האדם אפילו רגע אחד מעל האדם, וכל רגע וכל זמן שיחשוב בהם, יקיים מצוות עשה, ואין קץ למתן שכר המצוות. כלומר, מי שמקיים את המצווה הזאת, בכל זמן, בכל עת, כל שעה שהאדם מתעסק במצווה, זה כאילו מצוות עשה. והביאור הלכה עוד מוסיף ומונה את ששת המצוות. הראשונה, להאמין שיש אלוהה אחד, שהמציא את כל הנמצאות, ומחפצו ורצונו הוא כל מה שעכשיו, ושהיה ושיהיה לעד עד, הוא הוציאנו ממצרים ונתן לנו את התורה. מצווה השנייה, שלא נאמין בשום אלוהה אחר זולתו. השלישית, ליחדו, שנאמר שמה ישראל, הוויה אלוהינו הוויה איך. הרביעי, לאהוב המקום ברוך. החמישי, להיות יראת השם יתברך על פניו תמיד, לבלתי יחטא. ועל זה נאמר, את השם אלוהיך תירא. זה קשור אלינו, לפרשה שלנו. השישי, שלא נטור אחרי מחשבת הלב וראיית העיניים שנאמר, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. גם זה הביור הלכה מפורסם ובתחילת השולחן ערוך. אם כן, בפרשת השבוע שלנו אומרת התורה, בפרק י' פסוק י' ב' ועתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך, כי אם להיראה את השם אלוהיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. מעניין שחזר במדרש רבה, בבראשית רבה פרשה כ"א אות ו, אומרים שהמילה ועתה רומזת לתשובה. וכך אומר המדרש, ועתה פן ישלח ידו. זה בנוגע לאדם לאחר שאכל מעת הדעת. אמר רבי אבא בר כהנה, מלמד שפתח לו הקדוש ברוך הוא פתח של תשובה, ועתה אין ועתה אלא תשובה שנאמר, ועתה ישראל, מה השם אלוהיך וכולי, כמו הפסוק מהפרשה שלנו, והוא אומר פן, ואין פן אלא לב. כלומר, חזר במדרש, לוקחים את הפסוק שלנו, ואיזה פסוק, ועתה ישראל, מה השם אלוהיך, שואל מעמך, ולומדים את העניין של התשובה. טוב, ככה בדרך אגב, אם אנחנו כבר עוסקים בתשובה, אנחנו צריכים להזכיר, אנחנו נמצאים בימים הקרבים וממשמשים לבוא, חודש התשובה, חודש אלול קרב ובא, ובידוע יש קהילות שאומרות סליחות. אני רוצה להתמקד במזמור שאומרים יותר קהילות האשכנזים. החל מראש חודש אלול, נוהגים האשכנזים לומר את מזמור חבזיין בתחילים. ודוד, השם מורי באישי ממהרה, השם מעוז חיי ממייפך. במזמור הזה, שתקנו לומר אותו פעמיים ביום, אומר דוד המלך, ושימו לב, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר באכול, בהיכלו, כי יצפנני בסוכו ביום רעה יסתירני בסתר אוהלו, בצור ירוממני וכולי וכולי וכולי. במדרש, בילקוט השמעוני וגם במדרש שוחר טוב, על הפסוק הזה בספר תהילים כתוב בחז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, למה אתה אומר אחת שאלתי מאת השם? ואתה מכניס, איך אומרים, רשימה, בואו נראה, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שיתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתרו לא, בצור ירוממני וכולי וכולי. כלומר, אומר המדרש, אמרת אחת, והנה אתה מגיש רשימה. ממשיך המדרש ואומר, אמר דוד, ריבונו של עולם, ממך למדתי, לא יהיה העבד שווה לרבו, אם אתה הקדוש ברוך הוא נוהג באותה דרך, גם אני למדתי ממך. שנאמר בפסוק שלנו בפרשה, ואתה ישראל מה השם אלוהיך שואל מעמך, כלומר, מה בסך הכל ביקשתי ממך? כי אם נראה, ואחר כך יש רשימה שלמה שהקדוש ברוך הוא ושם בפי משה, ומשה אומר לנו בספר דברים. יש משל יפה שמובא בשוחר טוב, ומשל לאדם שבא לבקש ממישהו אוכל. והוא רעב, והוא רוצה אוכל, אבל לא נעים. לבוא לדפוק בדלת ולבקש, תשמע, תן לי בבקשה רבע עוף עם שניצל, או אולי צ'יפס, זה לא מכובד. מה הוא עושה? דופק בדלת. הוא אומר, סליחה, אפשר לקבל קצת מלח? טוב, מלח, מה הבעיה? כך. הוא מחזיק את המלח ככה בקצה האצבעות, ושואל את בעל הבית, סליחה, מה אני אמור לעשות עם המלח הזה? אמר לו, אני לא מבין, בשביל מה ביקשת? אתה שואל אותי מה לעשות? ביקשת מלח, לא? כן, ביקשתי מלח, אבל אתה יודע מה, אם כבר עכשיו שיש לי מלח ביד, מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה? תביא איזה מלפון, תביא איזה עגבנייה, תביא משהו שיהיה פה לפזר. טוב, בסדר, קח עגבנייה. הולך, מביא לו עגבנייה. נו, תגיד לי, מה אתה חושב? נו, באמת, מה אני אדם צמחוני, אני אוכל רק עגבניות מלפונים, תמיד שתי פרוסות לחם, שיהיה מה להכניס את העגבניות האלה, להכניס משהו לפה. טוב, בסדר, קח שתי פרוסות. נו, אם כבר אתה מביא לי שתי פרוסות, בוא, תעשה טובה, תכין לי חביתה. המדרש אומר, הנה הוא הכין במלח וסיים בארוחת בוקר. אם הוא בא בתחילה ומבקש ארוחת בוקר, סביר להניח שאומר לו, תשמע, יש ממול חנות מכולת, לך תקנה לך. אבל אם הוא בא בדרישה קטנה, הוא מבקש מעט מלח. אז יש לנו עגבנייה, יש לנו פרוסות, יש לנו חביתה, יש לנו ארוחת בוקר. זה מה שכתוב כאן, אומר המדרש. אמר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, אחד שאלתי מעת השם, אני מבקש רק דבר אחד. ומה הדבר אחד? כי אם לי יראה, אבל זה לא נגמר כאן. אני רוצה גם לחזור בנועם השם ולבקר בחלום והרשימה ארוכה. אומר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, ביקשת 10. אמר לו דוד המלך, גם זה ממך למדתי, שנאמר ואתה ישראל, מה השם שואל מעמך, כי אם ליראה, ואחר כך אתה אומר ללכת בכל דרכיו, לאהבה אותו ולעבוד את השם. כלומר, בכל מקרה, המדרש הזה יפה ומלא חיוך, אבל חז"ל מחפשים מהות. מחפשים שורש. ודוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, אחת שאלתי מעת השם אותה אבקש, יש לי בקשה אחת. אבל הבקשה הזו היא שורש הדברים. היא המהות. אני מבקש ממך, הקדוש ברוך הוא, דבר אחד, שבתי בבית השם כל ימי חיי. זה השורש. אם כן, מה כל שאר הדברים? הם ענפים היוצאים מן השורש. לחזור בנועם השם ולבקר בהיכלו, כי יצפני לי בסוכו ביום רעה, יסתירי לי בסתר או לא, כל אלה דברים שיצאו מן השורש. כלומר, דוד המלך אומר, זה למדתי ממך. בידוע, רבי פנחס בן יאיר, שהיה חמיו של רבי שמעון בר יוחאי, יש סולם של מידות, של ערכים. ויש שם זריזות ופרישות ונקיות וטהרה וענווה, אבל מה השורש? אומר לנו משה רבנו, אתה רוצה לדעת מה השורש? ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך, כי אם ליראה. זה השורש. כלומר, אומר לנו שלמה המלך, ראשית חוכמה יראת השם. זה ההתחלה, ראשית. הוא הבראשיתי, הוא הראשוני, וממנו יוצא הכל. כלומר, מה שיבוא אחר כך, לאהבה את השם אלוהיך, לעבוד את השם אלוהיך, כל אלה ענפים. בסוף קהלת, אנחנו מוצאים פסוק שמסכם את כל ספר קהלת. ואומר שלמה המלך, סוף דבר, הכל נשמע. את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמו. כי זה כל האדם. ואנחנו שואלים, נו באמת, זה הכל, זה כל האדם. רבותיי, התוצאה היא ואת מצוותיו שמו. השורש בעבודת השם זו יראת השם. שורש הוא אחד, כי אם לי יראה, שאר הדברים הם ענפים היוצאים מן השורש. לאחר הפתיחה הזו, אני רוצה לעמוד על כמה וכמה נקודות בדברי חז"ל ולהעמיק בהם, להבין את עומק הדברים. יש גמרא במסכת שבת, בדף למד א', עמוד א', וממשיך בב', אומרת הגמרא, אמר ריש לקיש, מה דכתיב, מה הכוונת הפסוק, והיה אמונת איתך חוסן ישועות חוכמת ודעת. אמונת זה סדר זרעים, איתך זה סדר מועד, חוסן זה סדר נשים, ישועות זה סדר נזיקין, חוכמת זה סדר קודשים, ודעת זה סדר טהרות. ואפילו אחי, יראת השם היא אוצרו, אין, אי, לא, לא. כלומר, כל הידע שלך בתורה כולם, הכל בסדר גמור, זה טוב ותופס אם יש לך יראת שמיים. אם אין לך, אין לך שום דבר. כלומר, יש לך ידע, אבל הוא לא שווה. הידע הזה לא מועיל, הוא לא בעל ערך. דוגמה, הגמרא מביאה משל. משל האדם לשלוחו, העלה לי כור חיטים לעלייה. הלך והעלה לו, לקח פועל, שהיה לו כמות של חיטים, אמר לו, תעלה אותם למחסן, לעלייה שישאר שם. ועשה זאת. אמר לו, הרמת לי בהם קו חומטים? כלומר, האם שמת בסכין, בעלייה, חומר משמר? אמר לו, לא. אמר לו מוטב שלא העלית. כלומר, שמת את החיטים והעבודה נעשתה, ובלי חומר משמר, הכל ירקב. כלומר, יראת שמיים זה החומר המשמר. כל מה שיש לך בתורה, חוכמה, דעת, זרעים, טהרות, נשים, נזיקים, הכל בסדר. אבל השאלה אם יש לך את העיקר, האם יש לך את השורש, את החומר המשמר, יראת שמיים. ממשיכה הגמרא ואומרת, דאמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר, אין לו להקדוש ברוך הוא בעולם אלא יראת שמיים בלבד, שנאמר, ועתה ישראל מהשם אלוהיך שואל מעמך, כי אם ליראה אותו. אומר, הקדוש ברוך הוא אין בעולם רק יראת שמיים. והיסוד של יראת שמיים זה הדבר היחידי שנמצא באוצר של הקדוש ברוך הוא, זה מה שאומר רבי יוחנן. אותה גמרא, במצכת ברכות בדף ל"ג עמוד ב', אומרת הגמרא, ואני קורא, ואמר רבי יוחנינא, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים שנאמר, ועתה ישראל מהשם אלוהיך שואל מעמך, כי אם נירא אותו, עתו יראת שמיים, מילתא זוטרתא היא, זה דבר כל כך קטן שאני מבקש ממך? ואמר רבי חנינא משום רבי שמעון בן יוחאי, אין לו להקדוש ברוך הוא בבית גנזיו אל האוצר של יראת שמיים, שנאמר יראת השם היא אוצרו. מעניין של הדברים הללו, בעין יעקב, אומר העץ יוסף, מה מלך שם באוצר שלו? מה הוא שם? למה זה נקרא אוצר? אלא אומר שהוא שם באוצר דבר שאין לו במדינה, דבר שהוא יקר ערך. כלומר, הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, הוא שליט על הכל. ומה שהוא רוצה הוא בורא. אז מה יש לו באוצר? הרי הכל שלו. באוצר יש דבר אחד שאין אצל אף אחד אחר. זה דבר שהוא לא יכול לייצר כביכול. מה הדבר שהוא לא נותן? זה דבר שאתה צריך לתת לו. אנחנו צריכים לתת לקדוש ברוך הוא את זה, לא הוא את זה לנו. שואלת הגמרא, באוצר של הקדוש ברוך הוא, מה צריך להיות? ועתה ישראל, הפסוק בפרשה, מהשם אלוהיך שואל מעמך, זו בקשה ממך. אם יש לך יראת שמיים, זה מה שנכנס לאוצר של הקדוש ברוך הוא. כן נאמר בפסוק, יראת השם היא אוצרו. שואלת הגמרא, האם הדבר הזה, המושג הזה שאנחנו מגדירים יראת שמיים, אם מילתא זוטרתא, אם זה כזה דבר פשוט, אנחנו יודעים כמה קשה, כמה קשה להשיג יראת שמיים. אומרת הגמרא, אם כן, לגבי משה מילתא זוטרתא היא, לגבי משה רבנו יראת שמיים זה דבר פרוט. דאמר רבי חנינא, משל לאדם שמבקשים ממנו כלי גדול ויש לו, דומה עליו ככלי קטן. מבקשים ממנו דבר קטן ואין לו דומה עליו ככלי גדול. משה רבינו היה לו אוצר של יראת שמיים. ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר, עתה ישראל מהשם אלוהיך שואל מעמך כי אם נירא, אצל משה רבינו זה דבר קטן. מה קורה איתנו? כל המפרשים, שבאים לפרש את הפסוק הזה, שואלים שאלה עצומה וגדולה, ואומרים, רגע, האם בגלל שאצל משה רבנו זה דבר קטן, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך, כי אם ליראה, אצלנו זה דבר עצום. וכדי שנסביר מה זה הדבר העצום הזה, תזכרו, אברהם אבינו צריך להתנסות 10 ניסיונות קשים מנסו. שהקדוש ברוך הוא יגיד לו, בסוף, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. איי, 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 אז מה זה הדבר הזה? מה התורה רוצה מאיתנו, מעמידה בידינו איזה מין מצב בלתי אפשרי להגיע ליראת שמיים אמיתית? כדי להבין את הדברים, אני רוצה לעסוק בגמרא נוספת. הגמרא היא במסכת מנחות, בדף מ"ג עמוד ב', ודרך הגמרא הזו ננסה להבין מה הגמרא בברכות רוצה. וכך אומרת הגמרא במסכת מנחות בדף מ"ג, 4 מימרות, 4 אמירות אחת אחת השנייה, שבדרך כלל לא נמצא בש"ס כזה דבר, שמובאים דבריו של תנא, אחד אחרי השני. יש שתי מימרות, אבל 4 כמעט ולא מופיע. הגמרא במסכת מנחות אומרת כך, תנו רבנן, חביבין ישראל, שסביבם הקדוש ברוך הוא במצוות תפילין בראשיהן, ותפילין בזרועותיהן, וציצית בבגדיהם, ומזוזה לפתחיהם. ועליהם אמר דוד, שבע ביום הללתיך על משפטי צדקיך. כלומר, יש לנו ארבע כנפות בציצית, יש לנו שני תפילין, אחד בראש, אחד ביד, אחד יש לנו מזוזה, ביחד זה שבע. ארבע, שניים ואחד. רבי אליעזר בן יעקב אומר, כל שיש לו תפילין בראשו, ותפילין בזרועו, וציצית בבגדו, ומזוזה בפתחו, שימו לב, הכל בחיזוק שלא יחטא. כלומר, יש לו חזקה שלא יחטא, שנאמר, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. כלומר, הם מגינים. חברת הבטחה, ארבע כנפות, תפילין של יד וראש, ומזוזה. נו, ועכשיו בואו נשאל שאלת המפתח. נו, ביניהם. הרי יש לנו ארבע כנפות, ואנחנו מניחים תפילין, ויש לנו מזוזה בפתחי ביתנו, ואנחנו לא חוטאים. איך זה יכול להיות? איך זה מסתדר עם ככה? מה קורה לחברת ההבטחה? היא פשטה רגל? מה אומרת לנו הגמרא? רבותיי, בואו ונשים לב לדיוק שמביאה הגמרא. אומרת הגמרא, כל שיש לו תפילין בראשו, בזרועו, בבגדו. זה מעניין. כלומר, כל מי שיש לו תפילין על הראש, על הראש, הוא חוטא. בזה אין בעיה. מי שיש לו תפילין בראשו, כלומר לא על הראש, על הגולגולת, לא על היד, לא על הבגד. כל אלו דברים הנמצאים מעל הגוף. אלא בראשו, בתוך המחשבה שלו, בתוך הראש, פנימה, 24 שעות. ברכת אשר קידשנו מוטב וציוונו להניח תפילין, או על מצוות תפילין. ברכת אשר קידשנו מוטב וציוונו על מצוות ציצית, זה בראש, לא רק על האמצעים. אז מובטח לו שלא יחטא. ועוד הגמרא הזכירה כבר שצריכים ללכת עם ארבע כנפות, אז היא ממשיכה הלאה במימרה נוספת של רבי מאיר. תמי היה רבי מאיר אומר, מה נשתנה תכלת מכל הצבעונים? למה הקדוש ברוך הוא בוחר שיהיה לנו תכלת בציצית? יש עוד צבעים בעולם. אלא מפני שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד, שנאמר ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לטוהר, כך מצא לו בספר שמות, וביחזקאל נאמר, כמראה אבן ספיר דמות כיסא. מימרה נפלאה. כלומר, אם האדם חס ושלום, לא מצליח להשיג תחילת. אם אין תחילת, הוא יגיד, טוב, אז אני לא שם ציצית בכלל. רבותיי, ככה לא מתנהגים. אין לך תחילת, לך עם לבן בינתיים. אבל אדם שיש לו אפשרות להשיג גם תחילת וגם לבן, והוא שם לבן ולא תחילת, לפחות הוא עשה מצוות עשה של לבן. אבל אם אדם לא שם לא לבן ולא תכלת, הדבר הזה אומר דורשני. מימרה הבאה אומרת הגמרא, במנחות, כמו שאמרנו, תניא היה רבי מאיר אומר, גדול עונשו של לבן יותר מעונשו של תכלת. כלומר, אדם שלא הולך עם לבן בציצית, גדול עונשו ממי שהולך בלי תכלת. מדוע? משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם? שאמר לי שני עבדיו, לאחד אמר רבי לי חותם של טיט, ולאחד אמר רבי לי חותם של זהב, ופשעו שניהם, ולא הביאו. איזה לדעתכם עונשו מרובה? זו המימרה השנייה כמו שאמרנו. כלומר, שתי המימרות הללו מתחברות אחת אל השנייה. מובן מדוע הגמרא מביאה את שתיהם ביחד. רבי מאיר אומר, מה נשתנה תכלת מכל הצבעים? והמימרה הראשונה שלו היא על התכלת, אז המימרה השנייה היא מדברת על העניין של התכלת ועל הלב. אבל זה לא עצרנו פה, אנחנו ממשיכים בנסיעה. תניא היה רבי מאיר אומר, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום, שנאמר, הפסוק בפרשה. ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מאימך. כלומר, הפסוק הזה כבר למדנו, שוועתה זה לשון תשובה. ולמדנו שאין לקדוש ברוך הוא באוצרו אלא יראת שמיים. ועכשיו עוד דבר, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. תניא היה רבי מאיר אומר, חייב אדם לברך 3 ברכות בכל יום. כלומר, הוא חייב לברך 100, אבל בתוך 100 צריך להיות 3 ברכות מסוימות. איזה הם? אלו הם. שעשני ישראל, שלא עשני אישה, שלא עשני בור. כך אומר רבי מאיר. היו המפרשים ושואלים שאלה, מה החיבור הזה בין ארבע המימרות האלה? כלומר, אם אתה רואה שהגמרא מביאה לך ארבע מימרות אחת אחת השנייה, זאת אומרת שהן מחוברות. כל המימרות האלה זה יחידה אחת, וצריך להבין מה הקשר. וזה מה שאני חותר בשיעור שלנו היום. כל אחד מאיתנו שהיה קורא את דבריו של רבי מאיר, היה שואל את עצמו, מאיפה רבי מאיר לומד שאדם חייב לברך 100 ברכות בכל יום? מה כתוב בפסוק? בואו נזכר. ואתה ישראל מהשם אלוהיך שואל מעמך כי אם ליראה. איפה כתוב כאן שצריך לברך? איפה כתוב צריך לברך 100 ברכות? באמת, בעיון בגמרא ובחיפוש מסיבי בגמרא, לא מצאנו אלא רש"י ובעלי התוספות. התוספות מביא מה שכתוב בזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש לומד, כך גם רש"י לומד. אל תקרי מה השם אלוהיך, אלא מאה השם אלוהיך. כלומר, מוצבים אות א'. יש לך כמה דעות להסביר. דעה אחת אומרת שאם אתה מוסיף את האות א' ותספור את האותיות בפסוק, תגיע למאה. יש מי שאומר שמאה, הוספת א' למילה מה, נהיה כתוב מאה. עוד דבר, שאומרים לנו אל תקרי כך או קרי כך, הכוונה היא שבפשט הפסוק לא מובן. אל תקרי זה אומר, תשמע, הפסוק הזה לא מובן לך, אל תקרא אותו כמו שהוא, כי אם תקרא אותו כמו שהוא לא תבין אותו. זה בסדר, אבל כשהפסוק מובן, למה להגיד אל תקרי? מה הפסוק אומר? ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך, כי אם ליראה אותו, זה מובן. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו יראת שמיים. אז למה אתה משנה? מהפשט הפשוט הברור, ואתה משנה למאה במקום מה. רבינו בכי, על הפסוק בתהילים בקוף חפחת, פסוק ד', כתוב הפסוק, הנה כי כן יבורך גבר, ירא השם, אומר רבינו בכי, כי כן גימטריה מאה, כי זה חף זה 20 וי' זה למד, סליחה זה 10 זה 30, עוד 20 של החף הבא זה 50, ונון סופי 50. התוספות אומר, מה שכתוב גם בבעל הטורים, אם אנחנו כותבים באדבש, אנחנו מוצאים את האות צדי ויהו זו מולו, וצדי ויהו זה 90 ועוד 10 שווה 100. ראיתי על מגילת איכה, כתוב בפרק ג' פסוק כ"ז, טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו, עול עין 70, למד 30, 100. רגע, מה זה הדבר הזה? אומר אחד המפרשים, 100 בחורי ישראל שמתו. ועוד מעט נסביר. לכן אל תקריא מה אלא 100. כלומר, לפני שאני אגש לדבר הזה, יש ספר שנקרא תורת העולה לרימה. והוא מביא חידוש גדול מאוד. וכך הוא כותב. מה שנצטווינו לומר 100 ברכות, זה כדי להודות לקדוש ברוך הוא, שהוא נתן לאברהם אבינו בן בגיל 100. עוד עניין. הוא מביא ראיה. יש בספר עזרא, בפרק ו' פסוק י"ז, כך כתוב בארמית. והקריבו לחנוכת בית אלהה דנה. תורין מאה דכרין. סליחה, תורין מאה, דכרין 200, אמרין 400, וצפירי עיזים לחטאה על כל ישראל תריעשר למניין שבטי ישראל. כותב הרימה, והיו התורים 100. למה הביאו 100 תורים? כי הפער כנגד אברהם אבינו, שהוליד את יצחק בן 100 שנים, וחייב אדם לברך בכל יום 100 ברכות להודות על הנס שנעשה לאבינו הראשון, שמזרעו יצאה האומה הישראלית שנאמר בה, ועשך לגוי גדול. יכול לברך 100 ברכות, מודה שהוא מאותו זרע שנולד למאה שנה. כלומר, אני חושב שאין מי שלא מכיר, ואולי יש, בכל זאת, יש טור מאוד מפורסם, בסימן מבר, מביא איתה את דברי המדרש הבאים. אמרו חז"ל, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום, כי בזמן דוד המלך, כל יום היו מתים 100 נפשות מישראל, ולא היו יודעים על מה היו מתים. עד שחקר דוד המלך והבין ברוח הקודש ותיקן להם לישראל 100 ברכות בכל יום, ופסקו מלמות. כך מופיע גם בספר המנהיג. מסורת היא בידיעה, בידינו מרבותינו, שנוסח 100 ברכות בכל יום הלכה למשה מסיני, והוא יסד אותם, ושכחום, וחזר דוד והחזירם. גם אחידה. אחידה, מרן אחידה בספרו דבש לפי, שואל, איך יכול להיות שדוד המלך תיקן 100 ברכות? והשאלה הזו באמת באמת פשוטה מאוד. למה היא פשוטה מאוד? משום שהמשנה ברורה כותב בסימן לבר, עושה חשבון, איך יש לנו 100 ברכות, ובואו נראה. מתחילי. המפיל חבל השינה על עיניי. ואמרו, הנה, מכאן ראיה, כשאתה הולך לישון, כבר אתה קשור לבוקר. איך כתוב בשיר השירים? על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי. אז אוקיי, בסדר. המשנה ברכה אומר ברכת המפיל, שייך ליום למחרת. הוא ממשיך ואומר, ואני קורא, והנה בכל יום אנו מברכים עוד יותר מ100 ברכות. כיצד? בלילה כשהולך לישון מברך המפיל, ובשחר מברך הנטילת ידיים ואשר יצר, ועוד תזיין ברכות בברכות השחר, ושלוש ברכות על התורה, זה לפי דעת הרמ"א, הרי 22, וברכת ציצית ותפילין הרי עוד 3, לפי מנהגנו שמברכים 2 על תפילין הרי 22, וברוך שאמר והשתבח הרי עוד 2, וברכות קריאת שמע שחרית וערבית עם ברכת תראו עינינו שממנה הרי 35, ו-57 ברכות של 3 תפילות, הכוונה 18, הרי 92. ובשתי סעודות שסועד אחת ערבית ואחת שחרית, יש 17 ברכות, כי בכל סעודה יש 8 ברכות, הנטילת ידיים והמוציא, ו4 ברכות של ברכת המזון. וכשהוא שותה כוס של ברכת המזון, מברך לפניו ולאחריו, בורא פרי הגפן, ועל הגפן ופרי הגפן. בסך הכל 108 ברכות. ואם כן, אז ביום התענית, שחסר לו סעודה אחת, גם כן מקיים 100 ברכות. וביום השבת חסר לו 13 ברכות מהמאה, וכמו שמצאנו במגן אברהם, על כן יראה להשלימה במיני פירות ומגדים, כלומר בכל אופן, מה שאנחנו רוצים להוציא מכאן, זה רעיון נפלא. הרעיון הנפלא מביא אותנו להבין, כמו שכותב בספר המנהיג. משה רבנו תיקן 100 ברכות. יש מי שאומר שזה כנגד 100 האדנים שהיו בסיס ויסוד למשכן. אמרנו בדברי הטור שזה כנגד 100 בחורי ישראל שמתו בכל יום. אם כן, נשאלת שאלה גדולה מאוד, שאתם יודעים מה, באמת באמת, אין לנו תשובה, אני לא יודע מה להגיד, אולי לכם יש רעיון. איך יכול להיות שבזמן דוד המלך ברכו 100 ברכות בכל יום? הרי תפילת העמידה עם הברכות שבתוכה, כמו שהביא המשנה ברורה, מתי היא תוקנה? היא תוקנה הרבה הרבה אחרי דוד המלך, אנשי כנסת הגדולה תיקנו אותה. מעניין. כל הברכה שאנחנו מברכים, ואחדה וסבתה וברכת, זה דאורייתא. מתי תוקנה ברכת המזון? נכון, בחלקים, משה, יהושע, דוד. אבל לפי מסרת ברכות, פרק כיצד מברכים, אנחנו רואים שזה יהיה הרבה יותר מאוחר מתקופתו של דוד המלך. ואת השאלה הזו שואל גם מרן אחידה, כמו שאמרנו, בדבש לפי. הוא גם לא עונה. יכול להיות, כשאנחנו מדברים על ברכות שונות, אין ספק שדוד המלך מברך לפני שהוא שותה. אבל מה הוא מברך? לא יודע. אולי תודה לך, ריבונו של עולם, שיש מים, שירווה את הצמאוני וכדומה. יכול להיות שזה כך, יכול להיות שזה אחרת, יכול להיות שזה כמו שלנו, אין לי מושג. אבל אין תפילת עמידה, היא עוד לא תוקנה. איך יכול להיות שהוא 100 ברכות בלי תפילת עמידה? אי אפשר להגיע אליה. אולי נגיד שכל מה שהאדם מבקש מהקדוש ברוך הוא נקרא ברכה, טוב, זה בסדר. אז זה מסתדר, יש יותר מ100. הוא עובד בבוקר, אומר ריבונו של עולם, תעשה לי יום טוב, תצליח לי את הפרנסה, שאני אהיה בריא, שיהיה לי אריכות ימים וכו' וכו', בסדר. אבל הנוסח של 100 ברכות לא היה קיים בזמן דוד המלך. אז אם כן, איך אומרים חז"ל שדוד המלך תיקן 100 ברכות? בואו נתקדם עוד מהלך. בעל הטורים בכמה מקומות מדבר על הנושא הזה של 100 ברכות. קודם כל בפרשה שלנו כמובן, זה השורש והיסוד. ועתה ישראל מהשם אלוהיך השואל מאימך, אומר בעל הטורים מהשם אלוהיך השואל מאימך, מה באטבש י' וצדיק חיינו, ששואל ממך 100 ברכות בכל יום ויום. יש בפסוק 100 אותיות, זה ראינו בגמרא במנחות. וכן ממך, ממך, עולה 100. מ-מ-מ, 80, חב סופי, 20, 100. ועתה ישראל, בצ דסמיך יחה, ועידך, ועתה ישראל, שמע אל החוקים, כנגד בית תורות. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כלומר, פרשת באלחנן, על הפסוק בפרק ד', פסוק ד', ואתם מדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. אם מתבונן, יש כמה מקומות בתורה שיש ניקוד בספר התורה מעל האותיות. ומעניין, כותב בעל הטורים, ואתם מדבקים, יש תגים על הקוראות קוף, רמז למאה ברכות יותר לב בכל יום. פסוק נוסף מפרשת באלחנן, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכך בדרך, בשוכבך ובקומך, אומר בעל הטורים על המילה ובקומך, יש תג, סימן על הקוף, לומר שיעמוד בבוקר, יתפלל 100 ברכות, ינצל מ-98 קללות, ועוד 2, גם על כל חולי וכל מכה שמופיעים בפרשת הפך הברכות. פסוק נוסף בפרשת וילך. בפרק למד א', פסוק ת' ז', אומר הפסוק, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ, אשר הובא שמה בקרבו. ועזבני והפר את בריתי אשר קראתי אותו, אומר בעל הטורים, וקם העם, יש על הקוף ניקוד, לומר שאם עשו במאה הברכות. עוד, מביא עוד דוגמה בעל הטורים, שבית המקדש של שלמה היה האחד בגובה של 100 אמה, גובה של 50 מטר, העם הזה זנה אחריי, וזה מעניין מאוד, לוקח אותם למקום אחר, רחוק מאוד, לכאורה לא קשור לעניין. אומר בעל הטורים, העם הזה וזנה אחרי, בגימטריה זהו מנשה. מה הקשר בין מנשה למאה ברכות? יש ספר שנקרא ופי יגיד תהילתך. שם כתוב בחלק ב' בעמוד ר' כ' א', רעיון מצוין, רעיון מדהים, אני חושב שהוא רעיון עצום. יש משנה במסכת סנהדרין, בדף י' עמוד ב', אומרת המשנה, שלושה מלכים וארבעה הדיוטות, אין להם חלק לעולם הבא. והמשנה מפרטת, שלושה מלכים, ירובעם, אחאב ומנשה, אין להם חלק לעולם הבא. וארבעה הדיוטות, בלעם, ודואג, ואחיתופל, וגחזי. כמו מספרת לנו הגמרא סיפור, בקוף ב' עמוד ב', גם כן הגמרא בסנהדרין, סיפור מעשה, מפגש בין רב אשי לאחד מאותם אנשים שהזכרנו הרגע בגמרא בסנהדרין, בדף י' עמוד ב'. רב אשי אוקי השלושה מלכים אמר, למחר נפתח בחברים. רש"י, מה פירוש? אמר למחר נפתח בחברים, כלומר אנחנו נדרוש מחר בחברינו שיהיו תלמידי חכמים כמותנו ואין להם חלק לעתיד. לנו יש חלק לעולם הבא ולאמת. ממשיכה הגמרא ומספרת סיפור נפלא. אתה מנשה התחזי לי בחלמי. רב אשי חולם בלילה ובחלום מתגלה אליו המלך מנשה, אותו איש שהגמרא אומרת שאין לו חלק לעולם הבא. אמר, חברך וחברי דאבוך קרית להם? אני לא חבר שלך, לא של אבא שלך. איך אתה מרשה לעצמך לקרוא לי חבר שלנו, חבר שלי? בוא נשאל לך שאלה. אומר מנשה בחלום לרבש. מאיך הבית למשרי המוציא? כלומר, כשאתה הולך לברך המוציא, מאיכן בצד של החלה, מאיכן אתה בוצע? אמר לרבה שהיא לא ידענה, לא יודע. אמר לו מנשה, מאיכה דבית למשרה המוציא לו גמירת, וחברך קרית לן, אתה לא יודע מאיפה למצוא את המוטיב, אתה קורא לי חבר שלך? מה העניין? מה הרעיון? מה הרעיון של השאלה? תראו לעצמכם, שני אנשים עולים לאוטובוס. הם לא מכירים אחד את השני, מתיישבים זה ליד זה, ומתחילים לנסוע. אחרי כמה דקות, בנסיעה הארוכה הזו, שצריכה לקחת כמה שעות, אחד רוצה לפתוח בשיחה עם חברו שיושב לידו. אומר לו, סליחה, מה השעה בבקשה? היהודי השני אומר לו, תשמע, אני לא עונה לך, עד 5 דקות לפני שנרד מהאוטובוס. טוב, מגיעים לקראת סוף הנסיעה, ואז פונה שוב אותו אחד לזה שיושב לידו, אומר לו, תגיד, אפשר לשאול אותך כבר מה השעה? עונה לו, לא, יש עוד 15 דקות. סבלנות. וואו, וזה מתח. מגיעים בדקות האחרונות לפני ההגעה, ועכשיו הנה השעה 4:15. כך עונה לו. שאלו, תגידי, למה לא ענית לי בהתחלה? אמר לו, תראה, אני אגיד לך. היית אומר לך עכשיו 12:00, היית שואל אותי, מאיפה אתה? והאם אתה מכיר פלוני, אלמוני? התפתחת שיחה, בסוף היינו אולי מוצאים את עצמנו קשורים איכשהו משפחתית. אני לא מעוניין שיהיה לי קרוב משפחה ללא שעון. זה בערך הרעיון שאומר מנשה לרבשי. מי שלא יודע איכם בוצעים את הלחם, הוא לא חבר שלי. הוא לא שייך לסקאלה שלי. ומנשה, אין לו חלק לעולם הבא. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר לרבשי, הגמרא לי, תגיד לי, מאיפה מוצאים את הלחם? ולמחר דריש נעלי בשמחה ופירקה. מחר אני אגיד את בישיבה בשמחה. אמר לו, מהיכה דקרים בישולה. אמר לרבשי, אם אתה כזה חכם, מאחר דחכמית וכולי, אם אתם כאלה חכמים הייתם, שאתם יודעים מהיכן מוצאים את הלחם באמת כפי שהקדוש ברוך הוא רוצה, מיתה מקפה, ליכתו לעבודת כוכבים, איך יכול להיות עם חוכמה כזו גדולה? עבדתם עבודה זרה. אמר למנשה, אהבת התם, הבנת נקיתנה בשיפולי גלימה, וריהתת עבדת ראי. כלומר, אם היית חי בדור שלנו, אתה הרבשי החכם הגדול, ראש הישיבה, היית מרים את שולי הבקט שלך ורץ לעבוד עבודה זרה. אני לא רצתי. אני הלכתי לאט. אמרנו והזכרנו את הספר, ופי הגיתי לתך, הוא שואל, שהתחיל רבשי את השיעור, מה היה שם? אמר, מחר נדבר בחברינו, שהיו תמיד חכמים כמותינו, ואין להם חלק לעולם הבא. למה כשהוא אמר את זה הגיע אליו מנשה בחלום, הוא לא שאל אותו, איך הם עבדו עבודה זרה? באמת, כנראה בהתחלה לא היה קשה לו למה הם עבדו עבודה זרה. אחרי שהוא אמר לו, איפה בוצעים את הלחם, אומר לו, אם אתם כאלה, למה עבדתם עבודה זרה? השאלה ראשונה, למה לא היה קשה לפני כן? מה כל כך פשוט לך בעבודה זרה? שאלה שנייה, באמת, מאיפה מנשה יודע שאת השאלה הזו רב אשי לא יודע? ומה היה עושה מנשה אם רבשי היה עונה לו תשובה נכונה? אז הוא היה כן יהיה חבר שלו. שאלה נוספת, אם כל כך מציק לרבשי שמנשה עבד עבודה זרה, למה אחרי שהוא אמר לו מאיכן בוצעים את הלחם, רק אז הוא שואל אותו, אם הייתם כאלה חכמים, מדוע רצתם לעבוד עבודה זרה? מה זה קשור לחכמים? אומר המשנה ברורה, תשובה, חותכת משום כבוד הברכה. רבותיי, אתה הולך לברך על החלה? אתה צריך לברך עליה במקום החשוב ביותר. מה המקום החשוב ביותר שישנו בחלה? אומר לו מנשה, במקום שקרים בשולה, כלומר במקום שאפוי היטב, משום כבוד הברכה. לכן, שואל אותו הרש"י, מהיכן מוציאים? הוא לא יודע. מה קשה לרב אשי? קשה לרב אשי מה ששאלנו מקודם על דוד המלך, אנחנו חוזרים חזרה, איך יכול להיות שהרי עוד לא נתקנו התפילות והברכות כפי שאנחנו מכירים? בתקופתו של מנשה לא ברכו לפני האוכל, כי כל התקנה לברך לפני האוכל הייתה בתקופת חז"ל, ומנשה לא בירך לפני האוכל, יכול להיות שהוא אמר תודה רבה. אבל לא הייתה ברכה. כלומר, הברכה, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם וכולי, לא היה. כשמנשה היה אוכל לחם, מה היה אומר? כנראה כמו שאמרנו דוד המלך, תודה לך ריבונו של עולם שנתת לי לחם. משום שכל העניין של הברכה, זה משום כבוד הברכה, כמו שאומר המשנה ברורה. לכן היה מאוד קשה לרב אשי, בתקופתכם לא היה כבוד הברכה כי לא ברכתם? אז מה זה משנה מאיכן בוטעים? אומר לו מנשה, דע לך, שלא זזנו יד או רגל בלי לחשוב איפה אנחנו מקדשים שם שמיים. לא עשינו שום פעולה בלי לקדש שם שמיים. איפה התקדש שמו של הקדוש ברוך הוא? מאיכן דקרים בישולה. אני מודה לקדוש ברוך הוא בכל דבר. כלומר, הלחם הוא כלי של ברכה. העגבנייה, המלפפון. אמר לו, רבשי, אם זה כך, ואתם כאלה חכמים, איך יכול להיות שעבדתם אלוהים אחרים? כזו חוכמה לא לעשות שום פעולה בלי לקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, ואתם עובדים בעבודה זרה. אמר לו, מנשה, אתה לא הבין מה זה. אם היית בדור שלנו, גם אתה היית עושה אותו דבר. מכאן אולי נוכל להביא. אתם יודעים למה צריך לבצוע במקום שנאפה הטוב ביותר? משום כבוד הברכה. למה יש ברכה באוכל, לפני האוכל? למה יש ברכה לפני המוציא? אומר האבודרם, בהלכות קריאת שמע, למה אנחנו לא מברכים ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו מצווה וציוונו על קריאת שמע? הרי זו מצווה. הוא מסביר שכל הברכות כולם הן באות להכין אותנו לקבל עול מלכות שמיים. אבל בקריאת שמע זה עול מלכות שמיים. כלומר, אם אתה הולך לקבל על עצמך עול מלכות שמיים, אתה לא צריך לברך על זה. מה מנשה אומר לרב אשי? אני לא זזתי אצבע קטנה ובלי לחשוב איפה אני מגדל את כבוד השם עוד יותר. מה שאתם עושים היום בברכות, אני עשיתי בלי ברכה. כלומר, יסוד לפי האבודרם בברכות זה קבלת עול מלכות שמיים. בואו ונחזור עכשיו לגמרא שראינו במסכת מנחות. אתם זוכרים? תניא היה רבי מאיר אומר, מה נשתנה תכלת מכל הצבעונים? למה יש לנו ציווי לשים תכלת בציצית? מפני שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, וירקיע לכיסא הכבוד. נו בסדר, אז עכשיו אנחנו יודעים שהים דומה לרקיע, והתכלת לים. זה מזכיר לי את הקדוש ברוך הוא. אז למה אנחנו הולכים עם לבן? אתם זוכרים את המשל על שני עבדים, שציווה אותם המלך, אחד להביא חותם של טיט, ואחד להביא חותם של זהב? אומר התוספות ומנחות, חותם של טיט, מה שמדמה חותם של טיט לציצית שכן עושים לעבדים, והציצית מעיד על ישראל שהם עבדי הקדוש ברוך הוא. כלומר, הציצית זה חותם של שייכות. אני מכריז שאני שייך לקדוש ברוך הוא. מה קורה שבן אדם אין ציצית? אישה לא הולכת עם ציצית. בלילה האדם פטור מן הציצית. נמצא בים. עכשיו יש חופשה בין הזמנים, אין לו ציצית, והוא רוצה לאכול משהו, מה הוא עושה? בא רבי מאיר ואומר לו, גם אם אין ציצית, יש לך 100 ברכות. הברכות בכל יום עושה את אותה פעולה של ציטיט, כלומר מביאה אותך להעיד ולהכריז, אני מקבל עליי עולה של מלכות שמיים, אני שייך לקדוש ברוך הוא. בא רבי מאיר ואומר, גם כשאין לך ציטיט, הקדוש ברוך הוא נתן לך 100 ברכות שיביאו לך ציטיט. אדם חייב לברך 100 ברכות בכל יום. מאיפה הוא לומד את זה? מהפסוק בפרשה שלה. ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם, ואיך תגיע ליראה הזו? לגבי משה רבינו אמרנו, זה דבר קטן, אבל מה אנחנו עושים? אנחנו. זה קשה, אין ספק. אבל גם אנחנו מסוגלים להגיע ברמה שלנו ליראת שמיים. איך? ברכות. בואו ונשאל שאלה גדולה. אנחנו שמקפידים להתפלל ולברך, וראינו שיש לנו מעל 100 ברכות, 115 ברכות בכל יום. רבי מאיר אומר, שאם אני אברך 100, יהיה לי יראת שמיים. נו, לא נעים לשאול, נכון? זאת שאלה באמת שהרבה שואלים בשידוכים, מה עם יראת השמיים שלו? איך אני יכול למדוד? איך אני יכול למדוד אחרים? איך אני יכול למדוד את עצמי? רבותיי, אם לא מכוונים את ליבנו בברכות, אין 100 ברכות. כלומר, אם אדם מברר כמו שצריך, רבי מאיר מבטיח לו שיהיה לו יראת שמיים. אבל אם האדם לא מברך את הברכות כמו שצריך, איך תגיע ל-100 ברכות? ציצית, תכלת, 100 ברכות, הם הכלים שמאפשרים לנו יכולת לקבל עול מלכות שמיים. אם אתה רואה שלא הגעת לזה, סימן שלא ברכת. לא שלא ברכת, אמרת את המילים של הברכה, אבל לא ברכת. לכן, מה שהזכרנו בשם בעל התורים, ואתם מדבקים, יש נקוד, על הקוף, הדבקים זה מה שמדביק, מה שמרומם, מי שמברך 100 ברכות בכל יום, ואתם מדויקים בהשם אלוהיכם. אבל מי שחל ושלום לא מכוון בהם, הוא אפילו קצת מזלזל, אז כתוב, וכמה עם הזה וזנה אחרי אלוהים אחרים. וזה מנשה. כלומר, אם אתה מזלזל בברכות, חס ושלום, אתה עלול לאבד את יראת השמיים ואין וקום. אם אין ריבונו של עולם, באים דברים המבלבלים וזורקים את האדם החוצה. עד כדי כך, שהגמרא אומרת דברים קשים ביותר, כמו שמופיע במסכת ברכות, בדף למדי עמוד ב', מי שלא מברך נעשה חבר לירובעם בנבט, חבר? אני חבר לירובעם בנבט, שעבד עגלים לעבודה זרה, איך יכול להיות? איך אפשר להגיע לרמה כזאת נמוכה כשהקדוש ברוך הוא אומר לירובעם בנבט, בוא אתה ואני נלך בגן עדן, תעשה תשובה, ומה שמעניין אותו זה מי יהיה המוביל, מי יהיה הראשון? אתם יודעים למה? כן, אם אתה לא מברך אתה מזלזל. אם אתה מזלזל אתה מגיע לדברים שמרחיקים אותך מהקדוש ברוך הוא, בוודאי מיראת שמיים. יש מדרש בתנחומה על פרשת וזאת הברכה. באות זין ואני קורא דברי המדרש. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, הנהן קרבו ימיך למות. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בלשון שקילסתיך שאמרתי, אין להשם אלוהיך השמיים, בו כנסת עליי מיטה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אעשה לך קורת רוח, הנך שוכב עם אבותיך. אמר רבי אבאו, אין לשון הנך אלא קורת רוח, שנאמר, שם ינוחו יגיעי כוח. הן קרו ימיך, אמר רבי ישוע בן לוי, נאמר, קריבה באבות. ונאמרה במלאכים, שנאמר, ויקרבו ימי דוד. בנביאים, הם קרבו, אמר רבי שמואל בן נחמני, וכי ימים הם מתים, אלא אלו הצדיקים. אף על פי שהם מתים, ימיהם בטלים מן העולם, אבל הן עצמם קיימים, שנאמר, אשר בידו נפש כל חי. מהי נפש כל חי? וכי נפשותיהם של חיים הם מסורים בידו. והאמיתים אינם מצורים בידו. מה פירוש נפש כל חי ואחרים? מה עם נפשות אחרות? אלא אומר המדרש, אלו, אלו הצדיקים, שאפילו במיטתם קרויים חיים, שנאמר, ובניהו בן יהוידע, בן איש חי, רב פעלים, בקבץ אל וכו'. וכו כל העלמא בני מתים הם, למה נאמר שהוא בן איש חי? כל האחרים מתים, אלא אבל הרשעים, אפילו בחייהם קרויים מתים, שנאמר, ואתה חלל רשע. וכן הוא אומר, על פי שניים עדים או שלושה עדים יומת המת, וכי יש מת שהוא חייב מיטה אחרת, מה פירוש שיומת המת? הרי הוא כבר מת, אז מה פתאום הוא חייב מיטה? אלא רשע וחייו חשוב כמת, מפני שרער רואה חמה זורחת ואינו מברך יוצר אור, שוקעת ואינו מברך מערים ערבים, אוכל ושוטה ואינו מברך עליה. אבל הצדיקים מברכים על כל דבר ודבר, שאוכלים ושותים ושרואים וששומעים, ולא בחייהם בלבד, אלא אפילו במיטתן, מברכים ומודים לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר, יעלזו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם, רוממות אל בגרונם, וחרב פיפיות בידם. כלומר, המדרש אומר לנו שעל ידי הברכות אתה נקרא בן איש חי. אנחנו נמצאים היום ט"ו באב. ט"ו באב זה למעשה הסיום של ימים שלפני ראש השנה. מט"ו ואילך מתחילים ימי הדין ורחמים. אנחנו לא כל כך מודעים לזה. משום למה? איפה כולנו עכשיו? כולנו בחופשה, נמצאים בצפון, נוסעים לצימרים, ושוכחים. התחלנו את ימים שלפני ראש השנה. איך אני יודע מאיפה המקור? הבני יששכר. אומר הבני יששכר, ממחרת ט"ו באב מתחילים מהימים הנוראים. אפשר לאחל איש לרעהו וכתיבה וחתימה טובה, שנאמר, ושוב הפרשה שלנו. ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך, מה? מ-40, ה-5, אומר הבני יששכר, בגימטריה 45 יום לפני ראש השנה. מה אני מבקש ממך? כשמגיעים 45 ימים לפני ראש השנה, כי אם ליראה את השם. הימים הנוראים מתקרבים, תתכונן. איך תתכונן? מי הברכות בכל יום? סוף דבר הכל נשמע. את האלוהים יראה בעת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם, זה השיא. איך מגיעים? איך מגיעים למאה הברכות? אתם מכירים את הקטע הזה? שאתה אוכל משהו ופתאום אתה שואל את עצמך, רגע, ברכתי? או אתה שואל מישהו לידך, שמת לב אם ברכתי, אם אני תאמן? יש סיפור ידוע על החתם סופר. חתם סופר, אשתו, הייתה שולחת לו אוכל. והיו מכין את האוכל מחוץ לחדר, ושואלה ככה, מתפלל ומתייחד עם הקדוש ברוך הוא. לפעמים, כשהוא היה גומר את התפילה ואת הלימוד קצת, אז הוא היה גומר ב-9 או ב-10. לפעמים היו ימים שהוא גם לא אכל. ומי שהוא כן אכל, הוא היה אוכל מה שאוכל, ומניח את המגש בחוץ. היה תלמיד אחד שהיה מביא לו את האוכל באופן קבוע. וראה שבשעה 10, הרב עוד לא אכל. הבחור נטל ידיים ואכל את האוכל, וניח את המגש בחזרה. שעה אחרי זה בערך, פותח החתם סופר את הדלת, הוא רוצה לקחת את המגש ורואה ש... אופס, אין כלום. הבחור היה רעב. אותו תלמיד ראה שהרב מחפש את האוכל, ואמר לחתם סופר, כבוד הרב, אכלת כבר. אמר לו החתם סופר, יכול להיות שאכלתי, אני לא זוכר. אבל דבר אחד אני כן זוכר, לא ברכתי, כי אם הייתי מברך, הייתי זוכר. כלומר, לנו אין בעיה. אנחנו זוכרים אם אכלנו. אנחנו זוכרים שהיה טעים. אנחנו לא תמיד זוכרים אם ברכנו. קראתי פעם סיפור על אחד המשגיחים באחד הישיבות, שהתפילה הסתיימה. הוא היה מתפלל 18 הרבה זמן. ראית אותו עומד, כך כתוב בסיפור, אותו אדם שציפר, עומד ליד הלוח של הזמנים, וכתוב היה עליו. 7 בבוקר שחרית, 8 לימוד הלכה, 8:15 פת שחרית, ו9 סדר בוקר. ואז הוא ראה אותי מתבונן לידו ואומר לי, מ8:15 עד 9 פת שחרית? 3/4 שעה, מה יש כבר אוכל? כמה יש לאכול? אמרתי לו, כבוד הרב, כמה זמן צריך לאכול? מקסימום 30 דקות. ובחצי שעה כן יש מה לאכול. מינימום, למה? למה מינימום? אמר לי, 10 דקות לאכול ו20 דקות לברך ברכת המזון. אנחנו רבותיי אוכלים 20 דקות, 1.5 דקות ברכת המזון, עם מנוחה וקריצות באמצע. רבי מאיר אומר לנו, אתה רוצה להגיע ליראת שמיים? אתה רוצה לעשות תשובה? הנה ראש השנה קרב ובא. ואתה ישראל מה השם שואל מאמך? אתה שואל מה? מה אני צריך לעשות לפני ראש השנה? כיצד אני מגיע ליראת שמיים ולתשובה? כי אם ליראה את השם. זה קשה. קשה מאוד לכוון ב100 ברכות כל יום, אבל בואו נתחיל. בואו נתחיל 10. בכל מקרה אנחנו עם 9 ביד. תפילת שחרית, אדם מתפלל, תכוון ב3 ברכות ראשונות של תפילת 18. 3 פעמים ביום. קבל עצמך כל יום, פעמיים, תברר ברכת המזון בכוונה. יש 4 ברכות בברכת המזון. יש לך כבר 8 ועוד 9. יש לנו כבר 17. תתחיל עם משהו. תתחיל עם משהו שירגיל אותך ויעורר אותך ליראת שמיים ולתשובה. אמרנו, ואתה, אין ואתה אלא לשון תשובה, ואתה ישראל, והשם שואל מאמך. שואל הקדוש ברוך הוא מאיתנו, 100 ברכות בכל יום, 45 יום לפני ראש השנה, בואו ונתכונן, בואו ונכוון ליבנו, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, ואתם הדבקים, והשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. וכמובן, קיבלתם 100 ברכות בכל יום, ולא לשכוח את החידה בסוף השיעור. שבת שלום ומבורך.